משה רבינו אומר לישראל, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זאת אומרת שעם ישראל מחולק רק לשתי קבוצות. מהבחינה הזאת יש חילוקות אחרות, אבל בבחינה הזאת יש רק שתי קבוצות. או הלכו אחרי בעל פאור, זה אלה השם בשביל, וזה היה חלק גדול. כפי שחזל אומרים, זה התקיים. עם ישראל איבד אז רבע מבניו בערך, אבל הקבוצה השנייה דבקים בהשם אלוקיכם. אין משהו באמצע. דבקות זה הרי מהמדרגות העליונות. אז אין כאן משהו שאולי מישהו לא הלך אחרי מלכו, אבל גם לא הגיע למדרגת דבקות בהשם. לא, יש כאן רק שתי קבוצות. אלה שהלכו, לא אלה שדבקים בהשם אלוקיכם. מורן ברוכים אומר שבשלמות להגיע למידת הדבקות הגיעו רק ארבעה אנשים בעולם, משה רבינו ושלושת האבות. זאת אומרת שזו מדרגה שמאוד קשה להשיג את שלמותה, אבל כנראה שיש דרגות מנוחות יותר של דבקות, לא הדבקות העליונה כמו האבות הקדושים ומשה רבינו, אבל בכל זאת דבקות. אבל כנראה גם שמצד שני היה כוח משיכה גדול מאוד לעבודה זרה הזאת, שמי שלא היה לו דבקות אז היה מוכרח ללכת אחרי בעל פאור. רק מי שהייתה לו דבקות היה יכול להינצל מבעל פאור. מידה מסוימת של דבקות, לא כמו אבות הקדושים, אבל מידה מסוימת של דבקות היה מוכרח כדי להינצל מבעל פאור. מה הגדע של הדבקות הזאת? אולי הדרגה התחתונה אולי של דבקות, אולי מותר להגדיר אותה שמי שקשה לו לא לחשוב על הקדוש ברוך הוא. לא כל אחד מסוגל לחשוב יומם ולילה על הקדוש ברוך הוא כמו משה רבינו ואבות, אבל זה כואב לו שהוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא, או כשהוא לא לומד תורה, או כשהוא לא לומד, זה לא מקיים מצווה. גם הוא לא יכול כל הזמן לקיים מצוות, וגם הוא צריך מנוחה מללמוד תורה, אבל לפחות מרגיש את הכאב שזה חסר לו, אז יש לו שייכות של דבקות, אז הוא לא ילך לחפש את בעל פאור או שטויות אחרות. אבל מי שלא כך, אז לא היה יכול לעמוד בזה. הייתה משיכה כל כך חזקה של הבעל פאור, שהיה אי אפשר לעמוד נגד, זה רק על ידי דבקות. לפחות שכואב לו על זה שהוא לא דבוק בשם, זה גם מידה של דבקות. אין לו סיבי, יש הרי מה שמשה רבינו אומר, תחת עזר ועבדת את השם לקחת בשמחה וטוב לבב מרוב כל, אז יש את עשו תחת השם לא עבדת בשמחה, שהאי עבודה הייתה בשמחה, זה גרוע מאוד, שבאדם לא עובד נכשל, אין אדם שלא נכשל פעם, אבל שהאי עבודה היא בשמחה, זה דבר גרוע מאוד. אז לפחות שלא יהיה את הדבר הזה, זה הדבקות, מדרגה של דבקות מסוימת, שלפחות אין את ה... לא עבדת בשמחה. הרמב״ם אומר שאיחורי עבירה ייתכנו רק בלב פנוי מן החוכמה. אני לא יודע איך זה מתיישב כל כך עם דברים אחרים שחזל אמרו, שאדרבה שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, צריך לדעת, אבל כל פנים כך אומר הרמב״ם, שאירורי עבירה ייתכנו רק בלב פנוי מן החוכמה. כמה שאדם מחזיר את לעצמו יותר את אהבת התורה ומהרהר באמת בתורה, יש לו קושיה על הרמב״ם ויש לו קושיה על הגמרא וכן הלאה, אז אין לו מקום לדברים אחרים בלב. מספרים על השאגת הרגיש שלפני פטירתו הוא עדיין ביקש שיגישו לו גמרא אחרי גמרא, והוא מדפדף דף אחרי דף. אז אחד מאנשי חבר'ה קדישא רצה להגיש לו נוסח וידוי לפני הפטירה, שיאמר וידוי. אז הוא אמר, תשמעו את הוידוי של השאגת הרגיש. לא מבעיה שלא היה לי זמן לחתור, לא היה לי אפילו זמן להרהר בכם. זה וידוי שכדאי לומר לפני שמתים גבוהים לזה. מכיר שהגעת לביתה, מזמין את אנשי הקהילה שלו לסיום השעת, אז שאלו אותו, אלמדנו רבנו מה יום יומה, זה לא פעם ראשונה שהרב מסיים את השעת. אז הוא אומר, זאת הפעם האלף שאני מסיים את השעת. אז מי שיכול ככה ללמוד שעת, אז אין לו באמת זמן תמיד לשניות. הוא לומד לא סתם בשטחיות לקרוא את הדפים האלה, עם כל החריפות של השגת הרגל, כל הלמדנות, הרי מי שרואה את הספרים שלו, את רואה אבן, זה השגת הרגל וכן הלאה, רואה הרי מי זה השגת הרגל. אז אם לומדים כך שעת פעמים, אז באמת אין זמן לשטויות אחרות. בהמשך, ומי שבגי מול ביתו, והתורה אומרת על קברו של משה רבנו, ויקבור אותו בגי מול ביתו, בגי בארץ מואב מול ביתו, שמול ביתו זה המקום של הקבר של משה רבנו, למרות שאנחנו לא יודעים את המיקום המדויק, כמו שהתורה מידע ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, אבל אנחנו יודעים שהוא מול ביתו. איזה מין שייכות יש למשה רבנו מול בית פאור, היינו יכולים לאחל למשה רבנו שכנים יותר טובים, וזה השכן של משה רבנו. אומרים חז"ל שכל שנה ושנה עולה בעל פאור ורוצה לקטרג, וכשרואה מולו את קברו של משה, אז הוא שוקע שוב, אין לו כוח לקטרג. משה ניגש שם כהגנה נגד הקטרוג של בית פאור, לכן הוא נמצא במקום ההוא. אז אולי מותר להבין שאין הכוונה לכפשוט האלה, שכל פעם מתגברים כוחות התאומה שמנסים להחתיא את ישראל, להוציא את ישראל לתרבות רעה. נגד זה מועילה התחזקות בתורת משה, זה היה קברו של משה שנלחם נגד ביתו. כשאנחנו מתחזקים בתורת משה, זה מונע את ההידרדרות של ביתו. כשבית המקדש קיים, זכות הקורבנות מגינה עלינו. כשאין בית המקדש קיים, אז חז"ל אמרו שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, שמא חס ושלום ישראל יחטאו לפניך, אמר הקדוש ברוך הוא שבזכות הקורבנות השם ישמור על ישראל. שאל אותו אברהם, תן לך בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה? כי אברהם אבינו ראה כבר בנבואה שיהיה גם חורבן. ושאל מה יהיה, אמר הקדוש ברוך הוא שיעסקו בתורת הקורבנות, בפרשיות של הקורבנות, אז זה יגן עליהם. אז אולי גם כאן, אין הכוונה רק קריאת הפרשה באופן מילולי, אלא עיקר השאיפה להקריב, שאנחנו שואפים שיתחדש בית המקדש. אם אין לנו בית המקדש, אז לפחות שנשאף שיהיה בית המקדש, ונרצה להקריב שוב את הקורבנות. אז זה מה שיחזיק אותם. הגמרא אומרת הרי שבעתיד לבוא, כל אדם אחרי הפטירה שואלים אותו אם ציפית לישועה, האם ציפית שיבוא משיח. השאלה איפה נתחייבנו אותך, איפה התורה ציפתה שנצפה למשיח. להאמין בביאת משיח זה דבר אחד, אבל כאן זה לא רק להאמין, אלא לצפות שזה יבוא. יש דברים שאני לא כל כך מצפה להם, אני יודע שהם יבואו. אם משיח לא יבוא, אז עוד כמה ימים יהיה תשעה באב, אני לא רוצה, אבל כך יהיה. יש דברים שכאן אתה רוצה שאתה תצפה שזה יבוא, שמשיח יבוא. איפה זה כתוב בתורה שאני צריך לצפות? אז אולי מותר לומר, התורה אומרת על יוסף, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? ציפה שהחלומות יתקיימו. אז גם כאן, בקורבן התמיד כתוב, תשמרו להקריבי במועדו, לצפות שנוכל להקריב. כשבית המקדש קיים, אז תעשו כפשוט להקריב. כשבית המקדש לא קיים, אז תשמרו להקריב, שתצפו, שתוכלו להקריב. ושוב אותה סוג של דבקות, של פחות, אם אין לי הדבקות במעשה, אבל הדבקות בשאיפה שאני רוצה להקריב. אני רוצה לזכות שיקריבו בשבילנו את קורבנות תמיד. יש הקורבנות שאנחנו חייבים. חריף ברש"י ושאר גדולי ישראל, גם כשרק מהם באשכנז וספרד ושאר ארצות, אבל הם בעצם נמצאים בירושלים, המוח שלהם, הלב שלהם הוא נמשך בירושלים, ורדיים משומה מפוזרות בצפון אפריקה ועוד ארצות, אבל בעצם הם בלב הם בירושלים. טיטוס רגליו וקודש הקודשים, אבל ראשו ברומא לא שייך בירושלים. יש חסושים יהודים שנמצאים כאן, אבל בעצם הראש שלהם באמריקה. הם רוצים שגם כאן תהיה אמריקה. הריף רוצה שגם בספרד תהיה ירושלים. הם לא שגם בארץ ישראל תהיה אמריקה. הימים של האבל והתענית צריכים לעורר לדבר הזה, לשאיפה, לבית המקדש, להרבות תורה, שסנהדרין שוב תשב בלשכת הגזית, ויציאות יצאי תורה ודבר השם מירושלים, שציון תהיה ציון, שתתפקד כמו ציון, שלא אהרון ברק יהיה השופט העליון, אלא הרב עובדיה שליטה למשל, ושלא שרת החינוך תקבע את תוכנית הלימודים, אלא הרב יאשם שליטה למשל. ולדעתי עליי, אם היה צריך לעשות יום צום נוסף, הציעו לי לעשות יום צום על גוש קטיף שחרב. ואני הצעתי, אם היה צריך לקבוע יום צום נוסף, אני לא קובע חסו שם, אבל אם היה צריך יום פתיחת שנת הלימודים. למה? כי אם היינו שומעים שחסו שם אסורים, או קורא מיין אחרי היה לוקח בשבי והילדים, נגיד, היה רעש נורא, אסון נורא. כאן כל שנה כך וכך אלפי ילדים מתחילים מסלול של תינוקות שנשבו, הולכים בשבי, הולכים בשבי אצל אחינו בני ישראל, אבל הולכים בשבי, נהיים תינוקות שנשבו. היה צריך לעשות על זה יום אלה, כל שנה ביום פתיחת הלימודים. אולי לא עושים יום אלה, כי סוף סוף גם כמה תינוקות הולכים ללמוד תורה. אז זה נמדע את הילדים, אבל כל זאת לעשות תורה ש... אם היינו שומעים שתוך 200 יהודים מאז נפלו בשבי הסורי ומאז נפלו, אז כל זאת היינו מזדעזעים. חז"ל אמרו, לא חרבה ירושלים, אלא שביטלו בה תינוקות של בית רבן. שזה סיבה לירושלים. בבית הקושייה, אז איך הולכים אחרי תשע פעם לבין הזמן, אם כל התשע פעם בא מזה שביטלו תינוקות של בית רבן, איך אפשר לצאת אחרי תשע פעם לבין הזמן? אז צריך להבין שלא יודעים לבין הזמן אם כתינוק הבורח מבית הספר, שזה תורנות כפי שחזר אומרים, אלא כדי שצריך לשמור על בריאות הגוף. אם היה אפשר לעשות בין הזמן עם הידי גוי היה יותר טוב, ואי אפשר, אז מוכרחים לעשות בעצמו. אם הרצון שלנו, שוב, כמו שאמרנו, שלא יהיה לא עבדת בשמחה, אלא שהרצון שלנו יהיה בעצם היינו רוצים ללמוד בישיבה. אם אי אפשר, מוכרחים לנוח, אז ביטולה זהו קיומה. אדם צריך להגור כוחות כדי שאוכל אחר כך לתפקד באלו קודם. השנה יפוך השם כאלה שממשיכים גם בין הזמנים ללמוד בשביל לחזק את עם ישראל במצב הקשה הזה, ממשיכים ללמוד גם בין הזמנים, זה ודאי הכנה טובה לאלול. לא רק מצד לימוד התורה, שזה תמיד הכנה טובה, אבל גם מצד שמרגישים להיות נושאים בעול עם חברו, להצטער על כל אחינו בני ישראל, גם על אלה שגלו מהדרום וגם על אלה שגלו מהצפון. כל כך הרבה מעם ישראל השנה יושבים בבירת הרי, משהו נורא והיום. כל כך הרבה שטחים בארץ ישראל נשרפו, הרבה בתים נהרסו, אנשים יושבים במקלטים בלי אוכל, בלי תרופות. זה להיות נושא מאוד, אז אם אנשים לומדים תורה בין הזמן בשביל לחזק את עם ישראל, עדיין זה דבר טוב, אשריהם ואשריכם כאן. הייתה מחלוקת בין הרבנים אם להציע את זה או לא להציע, אבל אלו שעושים כך ודאי יש להם על מה לסמוך. אבל יחד עם זה, זה הכנה לאלול מבחינה אחרת גם כן. אנחנו רואים מה שקרה לעם ישראל, מה שקרה לארץ ישראל, שאנחנו רואים על מה עמדנו לדין בשנה שעברה, מה נגזר וכל מה שאנחנו קוראים היום בעיתון או שומעים בחדשות, ואנחנו בעצם עם העיתונים היו מנסחים נכון, היו כותבים שנה שעברה נגזר ביום הכיפורים שיהיה כך וכך, עכשיו אנחנו יודעים את זה, בשמיים יודעים את זה קודם ואנחנו יודעים את זה עכשיו. אבל אנחנו קוראים בעיתון מה נגזר ביום הכיפורים שעבר. אז ממילא צריך להתחזק לקראת יום הכיפורים הבא עלינו טובה, שהכיפור יגזור עלינו גזירות טובות, ישועות ונחמות, שלא יהיו עוד דברים כאלה, כל כך הרבה הרוגים ופצועים רחמנא ליצלן, שאנשים יושבים בצפון מגויסים, או יושבים בדרום בגלות, הכל לא טוב. שנצליח להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בתפילה על עם ישראל, באהבת ישראל, לתקן כל מה זה, כל שנאת חינם שגרמה לחורבן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הדברים שגרמו לחורבן ראשון ולחורבן שני, כדי שאלול הבא יהיה אלול יותר טוב, יום הכיפורים הבא יהיה יום הכיפורים יותר טוב, נזכה עם כל בית ישראל לכתיבה וחתימה טובה, שנה שהשם יבנה את ארץ ישראל ולא יעקור אותה, שעם ישראל יישב בשקט על אדמתו, וכולם יעבדו את השם, ועלו מושיעים בארץ ציון לשפוט את הרשע ואת על השם הזוכר.